שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף מ"ה במסכת חולין. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', נסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. לפני שנתחיל, רק עוד פעם נזכיר, אנחנו תלויים לחלוטין בעזרה שלכם להפצת השיעורים. תספרו לחברים, לרבנים, לתלמידים, למכרים, למשפחה, על האתר, על הוואטסאפ, על הטלפון, על כל דרך אחרת שבה אתם שומעים את השיעורים. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טרפות, ונחלק גם את השיעור לחמישה חלקים, אבל לפני כן, תזכורת קצרה לגבי השיעורים השונים של טרפות, נראה את השיעור של מוח ושדרה, ושת וקרס, ריאה וקנה, ולב והעורק של הלב. אז במוח ובשדרה, במוח זה כלשהו, בשדרה זה מחלוקת, כמו שעוד מעט נראה, בוושת ובקרס, בוושת זה כלשהו, ובקרס זה רובו, כמו שנראה, בריאה ובקנה, שוב, בריאה זה כלשהו, בקנה זה רובו, בלב ובעורק, בלב זה כלשהו, ובעורק נראה עוד מעט מחלוקת. שוב שנזכור, מוח כלשהו שדרה מחלוקת, ושת כלשהו, קרס רובו, ריאה כלשהו, קנה רובו, לב כלשהו ועורק ראשי, מחלוקת. עד כאן הקדמה, עכשיו נתחיל. הסעיף הראשון ממשיך את הנושא של טרפות בגרגרת, כלומר בקנה, שכמו שהרגע הקדמנו זה רק מטריף אם הקנה נפסק ברובו, אבל מה שלא אמרנו שזה רק אם היא נפסקה, כלומר לא חסר משהו מהקנה, פשוט היא נחתכה, אז אם היא נחתכה ברובה כמו שפירטנו אתמול זה מטריף. אבל מה קורה אם איזה חיה תקפה את הבהמה ואיכשהו ממש גרמה לזה שחסר שם חלק קטן מהקנה? אז בשביל להטריף לא צריך רוב, אלא מספיק איסר. זאת הקדמה, עכשיו נתחיל את החלק עצמו ונחלק את החלק הזה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שומר רב יהודה בשם רב, שאם הגרגרת לא ממש נחתכה באופן רצוף, אלא יש מסביב לגרגרת מלא חורים קטנים כמו נפה שמנפים בקמח, והרווח בין החורים הוא יותר קטן מאשר החורים עצמם, אז אומר רב, אנחנו בודקים מה השטח המצטבר של כל החורים, ואם ביחד זה מקיף את רוב הגרגרת, אז זה מטריף, כי כאמור, אם יש רוב זה מטריף. זה רב, אבל מקשה הגמרא, למה צריך רוב? לכאורה פה מספיק שיצטרף לאיסר, כי הרי אמרנו שאם זה חסר, לא צריך רוב אלא מספיק איסר. עונה הגמרא, כאן זה לא חסר, מדובר בנקבים כאלה כמו של סיכה, שזה לא מוציא את החומר עצמו החוצה, אלא פשוט עושה נקב, ולכן כיוון שזה לא חסר, צריך רוב בשביל להטריף. אם זה כן היה נקבים שממש החסירו מהדופן של הקנה, אז באמת אם הם מצטרפים לאיסר, כבר אז זה היה מטריף, עד כאן הסעיף הראשון. בסוגריים נעיר שדילגנו כאן על הראייה של הגמרא מתחום אחר לגמרי, מטומאת מת, לזה שאם יש הרבה חורים הם מצטרפים לשיעור, ואנחנו עוברים לסעיף השני. בסעיף השני אומרת הגמרא, מה שאמרנו עכשיו שאם זה חסר זה מצטרף לאיסר, זה נכון לגבי בהמה. כי בבהמה באמת השיעור של חיסרון זה איסר, אבל מה לגבי אוף? שם הקנה הרבה יותר קטן, אי אפשר לומר שהשיעור הוא איסר. אומרת הגמרא, באוף השיעור הוא כמו הקוטר של הקנה עצמו, אם שטח כזה חסר או מנוקב כמו נפה, כמו שאמרנו, אז זה פוסל, וגמרא מביאה דרך לבדוק את זה, אם זה מנוקב, אז פשוט חותכים מסביב לכל האזור המנוקב, חוץ מצד אחד שאותו לא חותכים, ומקפלים אותו פנימה, ורואים אם הוא מכסה את כל הקנה. אם הוא מכסה, אז הוא בשיעור, ואז זה פוסל. רק שימו לב, הערה חשובה, בניגוד למה שאמרנו מקודם בבהמה, ששם רק החלק המנוקב מצטרף לשיעור, ולא החלק הלא מנוקב, כאן באוף די ברור בגמרא שהכל מצטרף, גם המנוקב וגם לא. תראו בראשונים אם יש הבדל ולמה, תראו גם בשוטנשטיין בהערות, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי מחזיר אותנו שוב לחיסרון בבהמה, שמרנו שם שהשיעור הוא איסר, אבל מה קורה אם גודל מסוים נחתך מהקנה, אבל כמעט לגמרי. כלומר, משלושה כיוונים הוא נחתך, אבל מצד אחד הוא עדיין נשאר מחובר, כמו דלת שיכולה ככה להיפתח ולהיסגר, מה השיעור של זה? אומר רב נחמן, שם לא מספיק איסר, אלא איסר לרוחבו. מסביר הדמשק אליעזר, הכוונה היא לאיסר יותר רחב, כלומר צריך קצת יותר מאיסר בשביל להטריף, זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה זה לגבי נסדקה, רק שהפעם לא לרוחב הגרגרת, ששם אמרנו שזה מטריף ברוב, אלא לאורך הגרגרת, כלומר יש חתך מלמעלה עד למטה, האם ומתי זה מטריף, אומרת הגמרא, כל עוד נשאר קצת למעלה וקצת למטה שלא נחתך, זה לא מטריף. כמה זה קצת? רב אומר מספיק חוליה למעלה וחוליה למטה, כלומר טבעת אחת של הקנה, רבי יוחנן ורבי יונתן מקלים אפילו יותר, מספיק משהו למעלה ומשהו למטה בשביל שזה לא יטריף, אם גם את זה אין, אז זה מטריף. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על טריפות שונות בקנה, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני אנחנו עדיין נשארים בענייני הקנה, והפעם גבולות הקנה, כלומר מאיפה לאיפה זה נחשב קנה. מה הנפקמינה? אז כמו בוושת, גם כאן יש בעצם שתי נפקמינות. נפקמינה אחת לגבי טריפות, כלומר מתי זה קנה, שאז זה מטריף ברובו, מתי זה כבר ראה, שאז זה מטריף בכלשהו. נפקמינה שנייה זה לגבי שחיטה, כי הרי צריך לחתוך את הוושת ואת הקנה, ממילא צריך לדעת מה הגבולות שלהם. אז אתמול דיברנו על הגבולות של הוושת, עכשיו נדבר על הגבולות של הקנה, מאיפה למעלה עד איפה למטה. אז לגבי למעלה, אומרת הגמרא, מהטבעת העליונה, למרות שבסוגריים נעיר, תראו בברייתא בי"ח עמוד ב', ששם אמרו שאפשר לשחוט גם קצת מעל זה, בכובע שמעל הטבעת, וכך גם ההלכה הזה בסוגריים, זה לגבי למעלה. לגבי למטה, אומרת הגמרא, עד החלק בקנה, שהוא מול החלק העליון של הכנפיים של הריאה, ועכשיו בואו נצמצם את זה עוד קצת, זה לא כשהבהמה עומדת ישר, אלא כשמחזיקים את הבהמה הפוכה, כמו שמחזיקים אותה אחרי ששוחטים, שאז הריאות של הבהמה יורדות קצת למטה לכיוון הפה, המקום בקנה שהוא כנגד הקצה הזה של הריאה, זה הגבול התחתון של הקנה. עכשיו, אם כבר שחטו ופתחו את הבהמה, אז אפשר באמת לבדוק אם שחטו במקום הנכון או אם יש טריפה בקנה. אבל איך שוחט יכול לדעת כשהבהמה חיה איפה בדיוק זה המקום הזה? אומרת הגמרא, זה מאוד פשוט. צריך לשחוט מעל המקום שבו הצוואר יוצא מבית החזה. כלומר, בצוואר ולא בחזה. אבל לזה הגמרא מוסיפה עוד הערה, וזה שהצוואר של הבהמה הוא קצת גמיש. ואם הבהמה רוצה, היא יכולה להתאמץ ולהוציא קצת את הצוואר עוד יותר החוצה מהחזה, וגם בן אדם יכול למשוך לה בכוח עוד יותר החוצה. אז אם הבהמה עשתה את זה, או שמישהו משך לה את הצוואר, אז האם גם שם, בחלק החדש הזה של הצוואר, שכאילו יצא מהחזה החוצה, האם גם שם זה נחשב צוואר ואפשר לשחוט? אומרת הגמרא, תלוי. אם בן אדם משך לה בכוח, זה נקרא בגמרא שהוא אנס אותה, אז זה לא נחשב חלק מהצוואר, ולא שוחטים שם. אבל אם זה מקום כזה שלפעמים הבהמה עצמה אונס את עצמה, כלומר מוציאה את הצוואר בכוח, נגיד בשביל להגיע לאיזשהו אוכל ושחטו שם, אז הגמרא נשארת בטייקו. מה שלא ברור לי זה שלכאורה אפשר לפתוח ולבדוק האם זה באמת מעל הריאה העליונה או שלא. בכל אופן, אלה הגבולות של הקנה, בין לגבי שחיטה, בין לגבי טריפה. בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את החזה, הגמרא מביאה גם את הגבולות של החזה לגבי מצנות כהונה מקורבן שלמים, שזה רק מה שרואה את הקרקע, כלומר החלק של הבהמה שמופנה כלפי מטה, וזה מהצוואר ועד הכרס, זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור, גבולות הקנה לגבי שחיטה ולגבי טריפה. בחלק השלישי של השיעור, שבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוזבים את נושא הקנה ועוברים לטריפה השלישית במשנה, וזה ניקה וקרום המוח, לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד זה עומק הנקב, בקרום המוח יש שתי שכבות ויש מחלוקת מה רב ושמול אמרו לגבי העומק של הנקב. דעה אחת זה שהנקב צריך לעבור את שתי השכבות בשביל להטריף, דעה שנייה זה שמספיק שהוא עבר את השכבה החיצונית, גם אז זה מטריף, זה סעיף אחד. סעיף שני זה מה הגבול בין המוח לבין השדרה, כי כאמור כמו שהקדמנו במוח נקב כלשהו מטריף, בשדרה צריך נפסק רובו, אז מה הגבול בין המוח לבין השדרה? אומרת הגמרא, זה מאוד פשוט, כל מה שבתוך הגולגולת זה המוח, לעומת זאת החוט שנמשך החוצה מהגולגולת זה כבר השדרה. עכשיו איפה בדיוק הגבול? אומר רבי יהושע בן לוי, מול הגבול הזה יש שני פולין, שתי בליטות כאלה שזה הגבול, ורבי ירמיה אומר יש גם דבר דומה בעופות. עכשיו, מה לגבי השטח שבדיוק מול שתי הבליטות? הגמרא מתלבטת ואומרת, מסתבר שהם נחשבים כמוח ולא כשדרה, עד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי זה בשורה החמישית בעמוד ב', וגם כאן אנחנו עוברים לטריפה הבאה, טריפה מספר 4, וזה נקב בלב, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון, הניסוח של המשנה, זה ניקב הלב לבית חללו, אז זה מטריף במשהו, ושואל רבי זיירה, לאיזה חלל מדובר? יש שני חדרים בלב, חדר קטן וחדר גדול, האם גם נקב לחדר הקטן או דווקא לחדר הגדול? אז הבאי מנסה להוכיח שהכוונה היא דווקא לגדול מהניסוח של המשנה, כי כאן כתוב בית חללו, וגם לגבי הריאות כתוב בית הסימפונות, שם הכוונה היא לגדול, אז אולי גם כאן הכוונה היא לגדול, אבל דוחה הגמרא, משם אי אפשר להוכיח, כי שם כתוב בית הסימפונות, כלומר המקום שמרכז את כל הסימפונות בריאות, שזה הגדול, מה שכאן לא כתוב, פשוט כתוב בית חללו, לכן אי אפשר להוכיח, ובעצם נשארנו בלי תשובה, זה סעיף אחד. סעיף שני, דיברנו עכשיו על הלב, מה לגבי הקנה של הלב, כלומר מסבירה הגמרא אבי העורקים, שהוא מוקף באיזשהו מין חלב כזה ועובר בין שני חלקים של הריאה, לכן הגמרא קוראת לזה החלב של הדפנות של הריאה, בכל אופן הכוונה להביא העורקים, מה שיעור הטריפה שלו. אז כאן, כמו שהקדמנו, יש מחלוקת, רב אומר במשהו, ושמואל אומר ברובו. עוד פעם, רב במשהו, שמואל ברובו. והערה האחרונה אומרת הגמרא, יש עוד שני קנים שיוצאים מהלב, כלומר עוד שני עורקים, אחד לריאה ואחד לכבד, מה הדין שלהם? אז רב נחמן אומר שזה שהולך לכיוון הריאה נחשב כמו הריאה ונקב כלשהו מטריף, וזה שהולך לכבד נחשב כמו הכבד ורק אם ניטל כולו. מר ברכיה חולק ואומר בדיוק להפך, זה שהולך לריאה נחשב כמו הכבד, כלומר רק אם ניטל כולו, זה שהולך לריאה הדין שלו הוא כמו הכבד ורק אם ניטל כולו, זה שהולך לכבד הדין שלו כמו הריאה ונקב כלשהו מטריף. זה היה החלק הרביעי רביעי דיברנו על הלב ועל אבי העורקים, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לטריפה החמישית, וזה חוט השדרה, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, כרגיל, זה לגבי שיעור הטריפה, כלומר הגודל, אז הגמרא מביאה ברייתא עם מחלוקת, רבי יעקב אומר אפילו נקב כלשהו, רבי אומר שצריך רובו, וכך נפסקה ההלכה. עכשיו רובו של מה? אז בשדרה יש שני חלקים, החלק החיצוני הגמרא קוראת לו האור, והחלק הפנימי, העצבים, הגמרא קוראת לו המוח או המח, והגמרא מביאה מחלוקת בדעת רב, רוב של מה מהם צריך בשביל להטריף. יש אומרים שמספיק או זה או זה בשביל להטריף, כלומר או אם נפסק רוב המוח או רוב האור, אז זה טרף. יש אומרים שמהמוח לא אכפת לנו, מסתכלים רק על האור, אם נפסק רוב האור זה מטריף, כנראה שאם נפסק רוב המוח אבל האור קיים, אז זה יכול לרפא ולכן זה לא מטריף. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מה קורה אם המוח לא נפסק, אלא התרכך. אומר רבא בר בר חנה שגם זה נחשב טריפה. עכשיו עד כמה הוא התרכך? אומר רבא בר בר חנה, לא רק אם הוא התמרח לגמרי, כלומר שממש נהיה נוזלי, כלומר שאם חותכים את עמוד השדרה ממש אפשר לשפוך את הנוזל החוצה, שאז זה טריפה, אלא אפילו אם הוא רק נתמסמס, כלומר שאם אני מחזיק את עמוד השדרה, אז עמוד השדרה נופל ולא עומד זקוף, כי העצבים שבאמצע כבר לא חזקים, גם אז זה טריפה. זה רבא בר בר חנה, אבל עכשיו הגמרא מביאה עוד שני מצבי ביניים. מצב אחד, שואל רב ירמיה, מה קורה אם יש עמוד שדרה כזה, שהמוח שבתוכו לא יתרכך, אבל בכל זאת אי אפשר להחזיק אותו זקוף למעלה, אם מחזיקים אותו הוא נופל בגלל הכובד, האם גם אז נאמר שזה טריפה? הגמרא נשארת בתיקו. מצב ביניים שני זה מה קורה אם הוא לא יתמרח לגמרי, אלא נתמזמז. כלומר, חלק ממנו נשפך החוצה, חלק לא. אומרים תלמידי רב, מצב כזה לא מטריף. זה תלמידי רב. הגמרא מקשה על זה שתי קושיות. קושייה אחת, הרי רבי שמעון אמר שנתמזמז זה כן טריפה, אבל עונה הגמרא הוא לא דיבר על נתמזמז, אלא נתמסמס. קושייה שנייה, כשלוי ראה מישהו חוטף מכה בראש, אז הוא אמר, וואי, מסכן, נתמזמז מוחו, ולכאורה הכוונה היא שהוא חשב שהוא ימות, כלומר, לכאורה זה כן טריפה, אבל עונה הגמרא, לא. הוא רק אמר שהוא לא יוכל להוליד יותר, הוא לא התכוון שהוא ימות, ובאמת נתמזמז זה לא טריפה. עד כאן הסעיף השני לגבי השדרה. הסעיף השלישי לגבי השדרה זה גבולות השדרה, למעלה ולמטה. אז לגבי למעלה כבר ראינו בחלק השלישי של השיעור כשאמרנו מה הגבול בין המוח לבין השדרה. עכשיו נראה מה הגבול למטה, כלומר בחלק התחתון של השדרה. עכשיו האמת היא שהשדרה בעצם ממשיכה עד הזנב. אבל פצע בשדרה בזנב לא הורג את הבמה, זה לא נחשב טריפה. אז עד איפה כן? אומרת הגמרא, עד בין הפרשות. מה הכוונה פרשות? אז נקדים שחוט השדרה שולח כל הזמן שלוחות של עצבים לכל חלקי הגוף, לכל אורך חוט השדרה, אבל השלוחות האלו הן מחוברות לחוט, זה לא שהחוט עצמו ממש מתפצל. לעומת זאת, לקראת הרגליים, אז ממש החוט עצמו מתפצל. למה אני אומר שהחוט עצמו? כי אחרי התפצלויות האלו, החוט נהיה דק יותר. כלומר, ממש החוט עצמו הולך ימינה ושמאלה, ויש שלוש התפצלויות כאלו באזור הרגליים. כל התפצלות נקראת פרשה, כמו שהיום אומרים פרשת דרכים, וכל כמו שהיום אומרים פרשת דרכים, וכאמור, רב יהודה אמר בשם שמואל שהגבול התחתון הוא עד בין הפרשות. עכשיו, למה בדיוק הכוונה עד בין הפרשות? אז האמת היא שגם רב דימי לא הבין את זה, והוא שאל את רב יהודה, תראה לי ממש בעיניים, אני רוצה שתראה לי על גדי, איפה בדיוק הגבול? אז אמר לו רב יהודה מעולה, תביא לי גדי, אני אראה לך, אבל הם לא מצאו גדי מתאים, אחד היה שמן מדי, אחד רזה מדי, אז בסוף הוא פשוט אמר לו עיקרון. אמרנו שיש שלוש התפצלויות, כלומר שלוש פרשות, כל מה שאחרי הפרשה השלישית, ברור לי שזה קשר לגמרי, לא אכפת לי שיחתכו את הזנב לגמרי, זה יהיה קשר. כל מה שבין הפרשה השנייה לשלישית, אני לא בטוח, כלומר כנראה הוא לא בטוח מה שמואל אמר, וכל מה שעד הפרשה הראשונה, זה בטוח חלק מהשדרה, וממילא שם זה כן טריפה. אז שוב, אחרי השלישית זה קשר, בין השנייה לשלישית הוא לא יודע, עד הראשונה זה טריפה. עכשיו, מה הכוונה עד הראשונה? האם עד ולא עד בכלל? כלומר, רק עד הפרשה הראשונה וזהו, אבל אחרי זה, כלומר, בין הראשונה לשנייה, הוא בעצם מתלבט כמו בין השנייה לשלישית, או שהכוונה היא עד ועד בכלל, כלומר, כולל את הגבול בין הראשונה לשנייה, שגם זה ברור חלק מהשדרה וזה מטריף, זאת שאלה ששאל רב הונא ברי דרב יהושע ובגמרא אין תשובה, ועוד שתי שאלות שיש בגמרא, רב פאפה שואל אם נאמר שזה עד ולא עד בכלל, כלומר רק עד ההתפצלות הראשונה, מה קורה אם השדרה נפסקה ממש בצומת בנקודת ההתפצלות? לגמרא אין תשובה. ושאלה נוספת שואל רב ירמיה, אם נאמר שזה עד ועד בכלל, כלומר כולל את השטח שבין הראשונה לשנייה, מה קורה אם השדרה עצמה לא נחתכה, אבל חוטי השדרה שמתפצלים ימינה ושמאלה מהצומת הראשונה הזאת, הם נחתכו ונפלו. האם זה מטריף או לא? הגמרא מנסה להוכיח מזה ברייתא שאומרת שזה בשר, שזה לא מטריף, ולגמרא דוחה אולי שם הכוונה היא לא לצומת הראשונה אלא לשאר, וממילא גם על זה אין לנו תשובה. עד כאן לגבי הגבול התחתון של השדרה, כשבעצם יצאנו כאן עם כמה דברים לא ברורים. ועכשיו דבר אחרון, עדיין בסעיף הזה, דיברנו עכשיו על הגבול התחתון בבהמה. מה לגבי הגבול התחתון בעוף? אז לגבי זה מחלוקת, ריש לקיש אומר שזה עד מקום החיבור הכנפיים, לא כולל. רבי ינאי מחמיר יותר ואומר שזה כן כולל. עכשיו, כמי ההלכה? אולי מספר שהוא היה פעם אצל בן פזי, והוא בדק עד מקום חיבור הכנפיים, ופתאום באו וקראו לו לנשיא, והוא הלך. ואולי לא ידע אם הוא הלך כי יודע שמספיק לבדוק עד לשם, כלומר שהוא הקל כמו ריש לקיש, או שבאמת הוא חשב שצריך להחמיר יותר ולבדוק עוד קצת כמו רבי ינאי, אבל הוא נאלץ ללכת בגלל כבוד הנשיא, אז בעצם נשארנו בלי תשובה, ובזה הגענו לנקודותיים בשליש העליון של מ"ו עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הגרגרת, כלומר על הקנה, ושם ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון, אם נקבע הגרגרת כמו נפה, אז החורים מצטרפים לרוב ומטריפים, אבל זה דווקא כשזה חורים שלא מחסירים מהגרגרת עצמה. אם הם מחסירים, אז הם מצטרפים לאיסר כבר ומטריפים. סעיף שני, דבר דומה באוף, השיעור הוא לא איסר, אלא אם השטח המנוקב הוא בגודל של הקוטר של הקנה. סעיף שלישי, אם יש חיסרון שהוא לא נפל לגמרי, אלא נשאר קצת מחובר כמו דלת, אז הגודל לא איסר, אלא קצת יותר. וסעיף רביעי, אם הגרגרת נסדקה לאורכה, מספיק שיש למעלה ולמטה עדיין נשאר, אז זה לא מטריף. כמה צריך להישאר? לפי רב חוליה למטה ולמעלה, לפי רב יוחנן ורב יונתן, מספיק משהו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על גבולות הקנה, למעלה זה מהטבעת העליונה הגדולה, ראינו שבדף י' חצה עוד קצת למעלה מהכובע, למטה זה עד כנפי הראייה העליונה כשהבימה הפוכה, ואמרנו שזה בעצם המקום הטבעי שבו הצוואר יוצא מבית החזה, אבל אם משכו בכוח אז זה לא נחשב, אם הבימה עצמה מוציאה בכוח נשארנו בטייקו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על המוח, נקב במוח מטריף ממשהו, ראינו שתי דעות האם צריך שהוא יעבור את שתי השכבות של המוח או את השכבה החיצונית, וראינו מה הגבול בין המוח לבין השדרה, שזה בעצם אחרי שהחוטים יוצאים מהגולגולת, שזה מול שני פולים, כלומר שתי בליטות שנמצאות שם מול השדרה, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על הלב, שגם שם נקב כלשהו פוסל, רבי זרע התלבט האם הכוונה היא גם לחדר הקטן או רק לגדול, ואין תשובה. ואגב הלב דיברנו גם על קנה הלב, כלומר רבי העורקים, שלפי רב כמו בלב זה פוסל במשהו, לפי שמואל רק ברובו, ואגב זה ראינו עוד שני קנים שיוצאים אחד לריאה ואחד לכבד. ובחלק החמישי והאחרון של השיעור דיברנו על חוט השדרה, ששם יש מחלוקת האם זה במשהו או ברובו, וההלכה היא שזה ברובו, וראינו מחלוקת האם מספיק שרוב האור או רוב המוח שבתוכו נחתך, או דעה שנייה, רק רוב האור קובע ולא רוב המוח, המוח לא משנה לגבי אם הוא נחתך. מה שהוא כן משנה זה הדבר הבא שראינו, אם הוא יתרכך כמו נוזל או רק נתמסמס, כך שאי אפשר להחזיק את עמוד שדרה בצורה ישרה בלי שהוא נופל, גם אז זה טרפה. אם הוא רק נתמזמז, כלומר הוא נשפך באופן חלקי, אמרנו שזה קשר. ודבר אחרון, מה הגבולות של השדרה? אז למעלה כבר ראינו, זה איפה שהשדרה יוצאת מהגולגולת מול שני הפולין, למטה זה עד בין הפרשות, כלומר המקום שבו החוט השדרה מתפצל באזור הרגליים, יש שם שלוש פרשות כאלה, מה שברור זה שאחרי השלישית זה כבר לא חוט השדרה, בין השנייה לשלישית רב יהודה לא בטוח, עד הראשונה זה כן, מה לגבי בין הראשונה לשנייה? גם בזה התלבטנו, רב פאפה התלבט גם לגבי נקודת ההתפצלות הראשונה עצמה, רב ירמיה התלבט לגבי החוטים שמתפצלים מהראשונה, אם הם נפלו, אם זה מטריף, לא היה לנו תשובות לגבי זה. ולסיום ראינו את הגבולות של השדרה באוף, לפי ריש לקיש שזה עד מקום חיבור הכנפיים לא כולל, לפי רבי ינאי זה כן כולל, ולהתלבט מה בן פזי פסק לגבי זה, כל הטוב.